והנה אנחנו בפרק 44. בעמוד קוף סמך זין. כן. קוף סמך זין. בעמודה הימנית, ובפרק הבעל יבימתו, יבמות סמך א', עמוד א'. אמר רבי שמעון בר יוחאי, קברי גויים אין מטמאים, שנאמר, ואתן צוני, צון מרעיתי. אדם אתם, נאום השם, ועל זה דורש רבי שמעון, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, ולכן קבר של גויים לא מטמא באוהל, כי הרי כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל אשר באוהל ואשר יבוא אל האוהל יטמע שבעת ימים. כלומר, אי אפשר, למשל לכהן, מכיוון שכהן אסור לו להיטמא, אסור לו להיכנס לאוהל שבו נמצא מת. אבל איזה מת? מת מישראל. אם זה מת מאומות העולם, אז המת הזה מאומות העולם מטמא במגע. אבל לא מטמא באוהל, כי באוהל נאמר במפורש אדם, ואילו ישראל הם הם הנקראים אדם ולא אומות העולם, ולכן איננו מטמא. לכן כהן יכול להיכנס לבית קברות של גויים, כי הוא לא נטמא באוהל. כן? עד כאן ברור? כן. יש פה שאלה גדולה, האם זה נכון? אז ראה, אם אומות העולם לא נקראים אדם, אז מה הם כן נקראים? בהמה? זה לא מצאנו. לא מצאנו שהגויים נקראים בהמה. מצאנו שהגויים הם נקראים גויים, אבל גם ישראל נקראים ישראל. אבל אם אתה כבר נותן כינוי, ישראל נקראים אדם, אז ביחס לביטוי אדם השייך לישראל, איך נקראים הגויים? במיוחד שהדבר הזה סותר לכאורה מאמר אחר של חז"ל. נאמר בתלמוד, מניין שאפילו נוכרי, נוכרי זה גוי, שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים אין כתבקן, אלא האדם. ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. אם כן, אנחנו רואים שרבי מאיר דרש את המילה האדם, כדי לכלול שם את כל העולם כולו. בין יהודי, בין גוי. אם כן, יש פה לכאורה סתירה בין שני המאמרים, נכון? והנה, נחלקו בהבנת הסתירה הזאת, שני גדולי רבותינו, אלוהם רשי ורבי נותם. רשי אומר, שהדרשה הזאת של רבי שמעון היא דרשה החולקת על דרשתו של רבי מאיר. כלומר, יש לנו פה מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי שמעון, שרבי מאיר סובר שהמילה אדם או האדם כוללת כל אדם, ואילו רבי שמעון סובר שזה כולל רק את ישראל. יוצא לפי זה שרבי מאיר הוא הומניסט ורבי שמעון גזעני. עכשיו, יש פה רק בעיה אחת. גם רבי מאיר וגם רבי שמעון הם שניהם תלמידים של רבי עקיבא. ורבי עקיבא אמר דבר מאוד מעניין. חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוהים, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. שמה תאמר, לאיזה אדם מתכוון רבי עקיבא? הוא התכוון רק ליהודי? לא יכול להיות, כי הרי בהמשך דבריו רבי עקיבא אומר חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום. אם כן, על מי דיברת עד עכשיו? כשאמרת חביב אדם, לא דיברת על ישראל, דיברת על האדם בכלל. אם כן, אנחנו רואים שרבי עקיבא, שהוא גם הרב של רבי שמעון וגם הרב של רבי מאיר, מלמד שחביב האדם שנברא בצלם. אם כן, קשה מאוד לקבל את דברי רשי, למרות שרשי הוא לא סתם מדבר, אבל לכאורה יש איזה קושי בדברי רשי, שלומר שבשאלה כל כך קרדינלית, כגון מי הוא האדם, יחלקו שני תלמידיו של רבי עקיבא. וזה כנראה מה שהביא את רבנו תם להציע פירוש אחר. מי זה רבנו תם ביחס לרשי? זה הנכד שלו, כן? אז נכדו של רשי אומר, לא, מה שכתוב, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם, זה לגבי ישראל. ישראל נקראים אדם. אבל הגויים נקראים האדם, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וזה רבי מאיר דרש שכל העולם כולו. תודה רבה, יעבדוך עמים. אם כן, מה אנחנו מבינים? שיש הבחנה בין אדם לבין האדם. ונשאלת השאלה, מה זה? מה זה ההבחנה הזאת בין אדם להאדם? אדם בלי הידיעה, זה שם פרטי. כלומר, השם הפרטי של האומה הישראלית הוא אדם. כן, כלומר, אם עם ישראל היה צריך למלא כרטיס רישום למשהו, שם פרטי, אדם. אבל האדם זה לא שם פרטי, כלומר, זה עם הידיעה, זה מה שנקרא שם עצם כללי. כמו שאתה אומר, אני כאחד האדם, ככל האדם, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. הביטוי האדם מדבר על האדם בכללו. לא כשם פרטי. מה זה משנה אם זה שם פרטי או לא שם פרטי? אם זה שם פרטי, זה בא לומר שהייעוד של עם ישראל הוא להיות אדם. זה בעצם המהות שלנו, הכלל אנושיות. גם הסגולה הישראלית המבוארת יפה מאוד בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. מה זה הסגולה? הסגולה זה השריד האחרון באנושות של הזהות אדם. כן? זה בא מאדם הראשון. זה לא איזו יצירה חיצונית לאנושות, אלא ההפך. זה מה שנותר מן האנושיות המקורית, זה עם ישראל, אדם. ומה זה האדם? זה אומר שהציבורים האנושיים השונים אינם מבטאים את האדם, כי אם חלק ממנו. פירוש הדבר, להיות אמריקאי, זה אופן מסוים להיות אדם, אבל זה לא האדם בכללו. כמו שלהיות יפני, זה אופן אחר להיות אדם. וזה לא האדם בכללו. או כמו להיות קמצ'טקאי. זה האופן הקמצ'טקאי של האדם, אבל זה לא האדם בכללו. וכדומה, וכן הלאה, לגבי כל האומות. ויש כוללים בזה גם את האומה הבלגית, שגם היא אינה מבטאת אלא ממד מסוים של הזהות האנושית. אבל עם ישראל הוא אדם. אז זה מה שהוא אומר כאן. לכן יש כאן הלכה, בין לפי רבי שמעון, בין לפי רבי מאיר, לדעת רבנו תם, שקברי גויים אינם מטמאים באוהל. נעשה בהקשר הזה להביא פירוש מעניין שכתב הרב איסר יהודה אונטרמן, שהיה רב ראשי לישראל, נכון? הרב אונטרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, עליו השלום, זכותו הגן עלינו אמן, שכתב, זה מאמר שלו שהובא בספר שבט יהודה, זה קובץ מאמרים של הרב אונטרמן. שמה הוא דן בנושא הזה של קברי גויים לא מטמאים באוהל. הוא אומר דבר מאוד מעניין. יש לנו כלל בהלכה שכלי אינו מקבל טומאה אם הוא לא נגמר, כלומר אם לא נגמרה מלאכתו. למשל, אם אני בונה כיסא ואני עוד לא בניתי את הכיסא עד הסוף, הכיסא הזה לא יקבל טומאה. מתי הוא יקבל טומאה? כשהוא ייגמר. ואז יש שאלה קרדינלית בהלכה, לקבוע מתי כלי נגמר. כן? מהו השלב שבו אתה החלטת שהכלי הזה גמור? למשל, אם אני מתכוון לצבוע את הכיסא, אז כל זמן שלא גמרתי לצבוע, אז הכיסא לא יקבל טומאה, כי הוא לא גמור. אבל אם יש כיסא שאני מתכוון לא לצבוע אותו, אז ברגע שנגמרה צורתו, אף על פי שלא נצבע, מקבל טומאה. כך שיכולים לעמוד לפני שני כיסאות, דומים לחלוטין, אחד שיקבל טומאה, והשני שלא יקבל טומאה, כי אחד התכוונתי לצורו, והשני לא. אומר הרב אונטרמן, עד שעם ישראל הופיע בהיסטוריה, הזהות האנושית של הגויים הייתה כמו כלי שנגמרה מלאכתו. ולכן הם קיבלו טומאה. אבל משעה שהופיע עם ישראל, יש כבר אפשרות להיות משופר יותר. זה כמו כיסא צבוע. ואז יוצא שמי שלא עלה למדרגת ישראל, לא יקבל טומאה. כי הוא ככלי שלא נגמרה מלאכתו. הסבר נחמד מבחינה הלכתית רעיונית. טוב. כהן שמה? אמרנו, גוי מטמא במגע ובמסע. זה לכולי עלמא, גם לכהן. אבל אני מדבר על טומאת אוהל, שהיא טומאה חמורה יותר, שכהן לא נטמא בה אם זה מדובר בגוי. נכון? מה? כן, טומאת אוהל מורה על יותר חומרה, שאתה מטמא אפילו מי שנכנס לאוהל, אף על פי שלא נגע. או לא נסע. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו. כל העולם מדהד מהברוך הוא ברוך שמו של הגולשים, שנשמע בכל הארץ כולה. כן. בוודאי, גוי יכול להתגייר, שמעת על זה. זה בדיוק העניין. כלומר, גוי, אם גוי לא היה יכול להתגייר, אז הוא נשאר במעלתו. ואז מן הסתם גם היה מטמא באוהל, אבל מכיוון שהוא יכול להתגייר, אז הוא כמו כיסא שיכול להיצבע. שבע מצוות בני נוח עוזרות לו להשלים את זהותו כאדם, ואשר הוא אדם, ולכן גם הוא מטמא במגע ובמסע. בסדר? אז מתוך כך אנחנו חוזרים לדברי המהר"ל, שציטט את הסוגיה ביבמות. ובפרק הבא על יבימתו, אמר רבי שמעון בן יוחאי, קברי גויים או עקום, אין מטמאין, שנאמר, ואתן צוני. צון מראיתי, אדם אתם, נאום השם, אתם קרויים אדם, וכו'. וביאור עניין זה. עכשיו, אנחנו נראה שהפירוש של המהר"ל הוא לא כמו הפירוש של רש"י, וגם לא כמו הפירוש של רבנו תם, אלא יש לו פירוש משלו. שוב אתם צריכים, כדי להבין את דברי המהר"ל, להיזכר במושגים חומר וצורה, הלקוחים מן הפילוסופיה האריסטוטלית, כן, שהצורה היא ייחודית, ואילו החומר הוא בלתי ייחודי. נכון? בואו נראה. ובעניין זה, שאם שכל בני אדם משותפים בצורה זאת, הרי כל בני אדם נבראו בצלם אלוהים. מכל מקום יש חילוק, יש הבדל. כי כמו שהאדם נבדל משאר בעלי חיים במה שהאדם הוא שכלי, ושאר בעלי חיים הם בלתי שכלי, כך יש בין האומות גם כן הבדל. שיש אומה נוטה אל החומר יותר, ויעיד עליהם מעשיהם שנמשכים אחר הזנות, ודברים מתואבים, זה יורה על החומריות שבהם, ואצל ישראל אף המידה הפחותה שבהם יורה על השכל. בסדר? כלומר, מה הכוונה? שיש מה שנקרא דינמיקה קבוצתית. יש ההתנהגות של היחיד כיחיד, אבל יש גם התנהגות של היחיד כחלק מחברה, ולחברה יש תפקוד משלה. ואצל אומות העולם, התפקוד של החברה הוא תפקוד בהמי. מה פירוש הדבר? האדם כיחיד יש לו צלם אלוהים. אם הוא יזדקך, אם הוא יתעדן, יגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא רוצה להתחבר אל החברה שלו, החברה יש לה תפקוד, הייתי אומר, מעין אוטומטי. והתפקוד האוטומטי הזה דומה לחיים הביולוגיים הבהמיים. נכון, אצלם לדבק בכלל זאת נפילה, מי שרוצה לדבק בקדוש ברוך הוא צריך לפרוש מן הכלל. כפי שמצאנו אצל כמה צדיקים שלהם, שדווקא נפרדו מאומתם כדי לדבק בקדוש ברוך הוא. למשל היה גוי אחד במאה ה-20, בתחילת המאה ה-20 קראו לו ליאון טולסטוי. שמעת עליו? כן, פורה, לא מאמין לך. טולסטוי היה אדם בהחלט ממולא ביראת אלוהים, באהבת השם, כל מה שאתם רוצים. אבל הוא היה באיזשהו מקום אנטי חברתי. כלומר, החברה שבה הוא חי הייתה חברה רקובה, ועל מנת להיות צדיק בסדום, הוא היה צריך להיפרד מאומתו, אותו טולסטוי. מובן? לא הייתה לו ברירה. כי אם הוא דבק באומתו, הוא דבק בתומעה של אומתו. דווקא מתוך יחידיותו משפיע, הוא השפיע הרבה מאוד טולסטוי, על האומה הרוסית ובכלל בעולם. ויש, אפשר לומר, גוי אחד אחר שהבין את זה יפה, כל מה שאמרתי עכשיו, קראו לו תומאס הובס. תומאס הובס היה מאבות מה שנקרא מדעי המדינה. מה אמר תומאס הובס? הוא הבין שהמדינה היא סוג של חיה. האמת היא שהמוטיב הזה לקוח לו מספר דניאל. שבספר דניאל ראינו שהנביא רואה את האומות, את המדינות, את האימפריות, נכון? עולות מתוך הים. כן? איזה מין מפלצות כאלה חייתיות שעולות מן הים הגדול, מגו ימה רבה. מסביר המהר"ל, מה ראה דניאל? הוא ראה, הים הרבה זה הטבע. יש ספרים שם. למה שלא תשתמש בספר? למה לא? כן, כלומר, הוא ראה את החיות האלה העולות מן הים הגדול. מסביר המהר"ל, הים הגדול זה הטבע. ואחר כך הוא רואה מלכות חמישית, כלומר, הוא רואה ארבע חיות. אחר כך הוא רואה את המלכות החמישית שעולה. זאת מלכות ישראל, והיא בדמות אדם שבא עם ענני שמיה, עם ענני השמיים. מה פירוש הדבר? הוא רואה את הממד האנושי המתעלם על הממד החייתי במובן הלאומי. אני אסביר למה הכוונה. הובס צייר ציור בעמוד הראשון של הספר שלו במדעי המדינה, הנקרא בשם לוויתן. מה זה לוויתן? זה הלוויתן המקראי. איזה מין מפלצת. ולדעתו של הובס, המדינה היא הלוויתן הזה. היא החיה הנוראה הזאת, שמנהלת את חייהם של בני האדם. כלומר, אני נתון בעל כוחי בתוך איזה מכונה, שלא שואלת אותי מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. היא מפעילה אותי. זו המדינה, עם הכפייה שלה. והוא צייר בשער של הספר שלו את המפלצת הזאת. מפלצת נוראה עם חיוך זדוני, כזה חיוך של עריץ, כמו סטלין. והמפלצת הזאת מורכבת מאלפים רבים של פנים אנושיות. הרבה הרבה פנים של אדם, וזה מרכיב את החיה הזאת. מה הוא התכוון לומר? צלם אלוהים נמצא בפרט, אבל המציאות הקולקטיבית היא בהמית. היא התגברות של החומר על הצורה. ואז יוצא לפי זה שבכל האומות יש מדרגות מדרגות של שליטת החומר על הצורה. יש אומות שאצלם החומר שולט הרבה על הצורה, ויש לפעמים שהחומר לא כל כך שולט, עד שאנחנו מגיעים אל האומה שבה הצורה היא השלטת, שזה ישראל. מובן? אז זה מה שהוא מסביר כאן, בואו נקרא את זה בפנים. שליטת החומר, לפי מה שהוא אומר, למשל זה התגברות הזנות. כן? שהזנות היא התגברות של החומריות. אז הוא אומר ככה, ואצל ישראל אף המידה הפחותה שבהם יורה על השכל. שהמידה הפחותה שהם קשי עורף, וכן, הרי זה מידה לא טובה, נכון? עם ישראל נקרא עם קשי עורף. אומר, אינם חוזרים מדרכיהם. עמוד קוף סמר זין, מה כל כך מסובך? יכולת לשאול גם. כן, וזה, אז יכול, מה זה עם קשי עורף? שהם לא, אני חושב שזה הרבי עובדיה ספורנו אומר את זה, אינם נוחים לחזור בתשובה. כן, כלומר, היהודי הוא עקשן. לעומת זה, הגוי, באים אל הגויים, מגיע איזה מיסיונר לאיזה מדינה רחוקה של ברברים. מה?
קרובי תשובה
הם. הוא בא עם איזה צלב גדול, עם איזה סמלה, עושה כל מיני רעשים, מדבר בפתוס, הוקוס, פוקוס, חומוס, פלאפל, פיטה. והדבר הזה עושה עליהם רושם, משתחווים, מוציאים את הפסל מן המקדש שלהם, מכניסים את הצלב במקום, הכל בסדר. כלומר, מאוד, הם נוחי תשובה, הם קרובי תשובה. אז זה מה שאומר כאן פה, אפילו המידה הפחותה שהם קשי עורף אינם חוזרים מדרכיהם, וזה יורה על העמידה והקושי, וזהו מעניין השכל. כי היהודים לא קונים בלוקשים, תביא לי הוכחות. אתה לא מביא הוכחות, לא מקבל את דבריך. אז זו מידה טובה. השכל שלנו השתנות, והמידה הנבחרת שיש שיש לאומות, אפילו הדברים הטובים שיש להם, מורה על החומרים. כמו שאמרו זל, הגויים קלים לשוב בתשובה. ומידת ישראל, הפך, שהם עם קשה עורף. ולכן אמרו זל, שלא היה רוצה יונה בן אמיתי להתנבאות על נינווה, שהיה יודע שהאומות יחזרו בתשובה. וזהו מה, לא, זה לא עניין. שהוא לא אוהב תשובה בכאילו כזה. זה בלוף. עשיתי עליכם רושם, חזרתם בתשובה, ככה אתם עובדים. אצלי עם היהודים זה מאוד קשה להחזיר אותם בתשובה, הם רציניים, הם לא מקבלים כל דבר, הם שכליים. יש גם פירוש כזה, אבל אני אומר, בהקשר של המהר"ל, הנקודה היא שיונה בן אמיתי מזלזל בתשובה כזאת קלה. מה זה הסיפור הזה? מה זה רגש? כן?
אבל לא עשה עליהם שום רושם.
ודאי שעשה עליהם רושם. בא, עלה, והם חזרו בתשובה.
בסדר, איזה רושם הוא עשה?
זה עבד. הוא אמר, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. אמר להם, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. זה רושם אדיר. אתה יודע, מישהו הולך בעיר, וכל מה שהוא אומר זה עוד 40 יום ונינווה נהפכת.
ישר משפזים אותו.
אז אתה היהודי. אתה רואה אחד כזה, אתה משפז אותו.
בסדר, גם
הגויים,
מה יעשו לו?
מה?
לא יתייחסו אליו.
למה? התייחסו, והיה זה הדבר על מלך נינווה, אני לא מבין, מה, לא קראת את ההפטרה? מפטיר, יא הנה.
אני מדבר על המצל הזה שהוא עשה רושם, איזה רושם הוא עשה?
הוא עשה רושם, מן הסתם, עובדה. לא יודע, לא כתוב איך הוא עשה את זה.
כתוב, רק הלך בדרך, שלושת ימים.
אני אגיד לך משהו, יונה בן אמיתי היה כנראה אדם מרשים. אמרו, בטח הוא הולך להגיד לנו משהו, משהו. ורואים שהוא לא אומר שום דבר, הוא רק אומר עוד 40 יום, אני נפחת, זהו. זה עשה את הרושם. האם נביא אמור לתת אות? יכול להיות, אבל הם לא ביקשו. כן.
דווקא זה רעם ישראל, תשובה היא הכרח. כי גם אם לא עשו תשובה, יהיה מלך שיגרום להם...
טוב, בסוף תהיה תשובה, כן.
שבסוף תהיה תשובה. אצל הגויים דווקא זה מבחירה יותר. יש איזה מעלה מהבחינה הזאת דווקא אצל הגויים.
אתה אומר שיש מעלה לתשובה אצל הגויים. אז אני מבין למה יונה לא רצה ללכת, כי זה מקטרג על עם ישראל, מה שאתה אומר. וזהו גם כן יורה, האמת היא ש...
זה לא עזר.
מה זה לא עזר?
בסוף היא נחרבה.
בסוף נחרבה, נכון. אבל לא אחרי 40 יום, אלא אחרי 40 שנה. אבל מעניין מאוד אם הוא יסתכל בספר יונה, רואים שיונה יש לו בכלל בעיה עם התשובה בכלל. הוא לא מקבל את רעיון התשובה. זה מעצבן אותו. כן, לכן הוא אומר, הלא זה דברי, על ביותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, ורב חסד, וניחם על הרעה. שים לב שהוא דילג על משהו, על ואמת. כן, כלומר, יונה אומר, זה לא אמת הסיפור הזה. לא יכול לקבל. הרעיון של התשובה לא מקובל עליו. הוא צד של אמת, הוא יונה והוא בן אמיתי. בכלל. זה נכון שהגמרא אומרת, ולכן הקדמתי לומר שמסתכלים בפשט ספר יונה וכולי. מדוע השתמשתי במילה פשט? ויש ידעתי שיש הגמרא שאומרת ש. אבל כלל גדול הוא כשאנחנו לומדים גמרא, אנחנו קודם כל לומדים את הפסוקים. הלאה. וזהו גם כן יורה על חומריות שנקל להשתנות, כמו כל חומר שנקל לקבל שינוי. הרי כל עניין ישראל מורה שהם נבדלים מן החומר, וכל עניין האומות מורה על חומרי. מכל שכן, המידות הטובות והחשובות שהן באומה הנבחרת, הרחקת הזנות והתיעוב ושאר מידות הפחותות, המורה על שהם נבדלים מן החומר. וכמו שתמצא בעלי חיים, והם כמו אמצעי בין האדם ובין שאר בעלי חיים, כמו הקוף, שהוא אמצעי בין הבעל חי ובין האדם. כך יש אדם, ואינו אדם בשלמות, כלומר לא הוציא אל הפועל את שלמותו האנושית. לכך אמר, אשר הוא אדם בשלמות, אשר אינו נוטה לחומרי יותר מדי, הם ישראל, בעבור שיש בהם הצורה השלמה מבלי נטייה חומרית. והרי אצל האומות, אז בטל הצורה אצל החומר, כאילו אינם אדם, שהחומר עיקר והצורה תפלה. וכל דבר שיש עיקר ואם הוא תפל, התפל בטל אצל העיקר, ואצל ישראל הוא הפך זה. כי הצורה עיקר והחומר תפל, ובטל התפל אצל העיקר. כלומר, סיכום, בישראל חומר בטל לצורה, ובאומות העולם הצורה בטלה אל החומר. כלומר, חומר גובר על הצורה. ואם יאמר אומר, דבר זה הוא טעם לחשיבות ישראל מכל האומות, ממה שהצורה שלהם רחוקה מן החומר, ולפי זה יהיו המלאכים הנבדלים לגמרי, או השמיים, יותר חשובים מן כל הנמצאים התחתונים. כלומר, הקושיה פה היא מאוד מעניינת. הרי המהר"ל, כידוע, הוא בעמדה שהאדם וישראל בפרט חשוב יותר מהמלאכים, נכון? בניגוד לשיטה של הפילוסופים, נכון? ואילו כאן הוא אמר, מהי המעלה של ישראל על הגויים? זה שישראל יותר רוחניים. אם כך, משהו עוד יותר רוחני, עוד יותר גדול. אין לך דבר עוד יותר רוחני מן האדם מאשר המלאכים, שהרי ישראל עם כל קדושתם, יש להם גוף. ואילו המלאכים, אין להם גוף. אז אולי בכל זאת המלאכים עליונים יותר מן האדם, ואז הפילוסופים צודקים, שאמרו שתכלית האדם להידבק בשכל הפועל ובמלאכים של מעלה. בניגוד למלחמה הגדולה של המהר"ל, שאומר כל הזמן שתכלית האדם זה קיום המצוות המעשיות, ושמתוך כך באה הדבקות בשם. יש פה, אם כן, סתירה לדברי, זה קודם כל גול עצמי. מובן מה שאני אומר? אני אסביר את זה קצת בהרחבה. יש בבריאה, הקדמונים הבחינו שיש ארבע מדרגות. הדומם, הצומח, החי, והמדרגה הרביעית. המדרגה הרביעית, איך לכנות אותה? אז הנטייה של היוונים היא לקרוא למדרגה הרביעית, או האדם, בשם חי משכיל. ואילו אצל הרבנים, יש נטייה לכנות את המדרגה הרביעית חי מדבר. כן? אז השאלה היא, למה? פשוט מאוד. עבור היווני, ככל שדבר הוא יותר מופשט, כך הוא יותר עליון. מאחר ומה שמייחד את האדם מבחינה מופשטת זה השכל, לכן ראוי לכנות את המדרגה הרביעית חי משכיל. ואז יש מדרגה עוד יותר מזה, השכל הנבדל, שזה המלאך. לעומת היהודים שמחפשים אחדות, והם שואלים את עצמם איפה האחדות נמצאת, ומצאו אותה בדיבור, כי הדיבור זה מעשה חומרי ושכלי כאחד. מה ששכלו חומרי עדיף על השכלי בלבד. ולכן אנחנו מחפשים באדם את הנקודה המאחדת, וזאת המעלה של האדם. וזאת גם שיטתו של המהר"ל. והנה, עכשיו הוא הסביר לך שהמעלה של ישראל על פני הגויים, שבישראל יש יותר רוחניות, יותר שכליות. האם ככה? אתה ספיריטואליסט, אתה חושב שהרוחניות היא יותר גדולה מן הכל. ואז אם כך, אומר המהר"ל, הוא מגדיל עוד יותר את השאלה, הוא אומר, אם זה נכון, אם זה נכון, אז ולמה לא יאמר אנוכי השם אלוהי המלאכים העליונים, שבזה היה נראה רוממותו גדולתו, כמו שיאמר אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כן, אנחנו חוזרים לשאלה הבסיסית על אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, למה לא אמר אנוכי אלוהי השמיים וארץ? אז את זה תירצנו, אבל למה שלא יאמר אנוכי אלוהי המלאכים? כי הרי המלאכים לפי זה הם עליונים יותר מן האדם, כיוון שהם רוחניים. עד כאן שאלת המהר"ל. הכל ברור? השאלה ברורה? אמנם אני אומר, מי זה אני? המהר"ל, היהדות בעצם. כי כל האומר כי המלאכים הנבדלים הם יותר במעלה מן ישראל שם אדם, באמת אשר נקראו בנים לא יתברך, אין רוח חכמים נוחה המנו. כלומר, זה בניגוד למסורת היהודית. ולא אקבל דברי מקצת אחרונים שאמרו מדעתם ומסברתם. שהרי יהושע היה משתחווה למלאך ויפול על פניו. זה אחת ההוכחות שהם הביאו. והביאו גם כן שאר ראיות. אם אין זה מקומו, כי דבר זה נדבר בספר דרך חיים בפירוש מסכת אבות פרק ג' המסכתה המהוללה, ועוד לכמן בסוף הספר, מכל מקום אביא דבר אחד מדברי חכמים, והם דברי חוכמה, כי ישראל הם עם קרובו מכל הנמצאים, כלומר גם מן המלאכים. מאיפה הוא לקח את זה? אמר בפרק כמה דברכות. דף וב, עמוד א', אמר רבין ברבדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו. בימינו זו תורה, שנאמר, מימינו אשדת לעמו. ובזרוע עוזו, אלו תפילין, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. ומניין שהתפילין עוז הם לישראל, דכתיב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. אם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. בסדר. מה שהיה להוכיח. אמר לרב נחמן בר יצחק, לרבי חייא בר אמין, הנה תפילין דמרי עלמא, בתפילין האלה שהקדוש ברוך הוא מניח, מה כתיב בהו, מה כתוב בהם? אמר לי, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה מה שכתוב לו בתפילין. אז אם נמצא את התפילין של הקדוש ברוך הוא, מה נגיד לו? תפילין? פסולות, נכון? כי זה לא הנוסח שצריך לכתוב לפי ההלכה. ומי משתבח קודשה בריחו בשבחה יהודי ישראל, מעביכי הקדוש ברוך הוא משתבח בשבחם של ישראל, אין מה זה הוא צריך אותנו בכלל. אין, אין, מה זה אין? אין זה כן. כתיב, את השם האמרת היום, להיות לך לאלוהים, וכתיב, השם האמירך היום, להיות לו לעם סגולה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. מה זה חטיבה? מה זה חטיבה?
קבוצה.
מה? קבוצה, מה זה? הקדוש ברוך הוא קבוצה? הקדוש ברוך הוא קבוצה, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם.
מושג.
מה?
מושג.
מושג? מה, אנחנו עשינו את הקדוש ברוך הוא מושג?
בעולם. הוא היה
חיים
גם בלעדינו והוא לא נצרף לנו.
ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, אז מה זאת אומרת שהוא עושה אותנו מושגים?
לא, מושג של עם ישראל כגוף, לא כגוף, אלא כיחידה אחת.
אבל זה איגוד אולי, איגוד.
כן? אבל מה, אתה מאגד את הקדוש ברוך הוא?
לא, חטיבה הפשט של היום זה...
אני שואל אותך כדי להאמין את האגדה הזאת. לא אכפת לי מה אומרים היום. לא מחטיבה ולא מסגד מפקד חטיבה. מה שמעניין אותי... זה, מה זה חטיבה אצל חז"ל?
אנחנו ודאי לא יצרנו או הקמנו משהו בקדוש ברוך הוא, אבל פה
זה מה שרוצה
להגיד. אלא שפה בעולם.
שמשיגים אותו, כלומר, אבל אם אתה אומר שחטיבה שעשינו לקדוש ברוך הוא זה שזה משיגים אותו, אתה צריך להסביר מה הכוונה שהוא עשה אותנו חטיבה.
שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו כעם אחד, כיחידה אחת.
אבל זה כבר פירוש אחר מאשר מושג. אתה צריך שהמילה לא תשנה משמעות.
שלמות אולי?
שלמות. אני אגיד לכם מה שאמרו הגאונים. בסדר? כי חטיבה זה פה תרגום של האמרת, נכון? נכון? את השם האמרת, הסיתוני חטיבה. אז מה זה להאמיר? ומה זה חטיבה? אז בימי קדם, אצל הרוקמים, כשאדם היה לו בגד עם תפירה, נגיד יש לו חתיכות בד, החתיכות יש ביניהם תפירה. זה לא יפה. אז מה שהיו עושים, היו רוקמים איזושהי רקמה, בדיוק במקום של התפירה, ואז זה נראה כאילו שהבד הוא אחיד. כן? זה המשמעות. פאץ' קוראים לזה. משהו שגורם שאתה לא רואה את התפר. זה ככה אומר הגאונים, חטיבה אחת בעולם, זה הכוונה, זה אותה רקמה. זה טשטוש. כלומר, זה נראה אחד, למרות שזה לא אחד. אז זה המשמעות של המילה אמירה, מלשון אמרה. מה זה אמרה? אמרה, אצל חזל, זה תפירה. נכון? זה המכפלת ששמים בסוף הבגד. זה נקרא אמרה. אז זאת אומרת שהסיתוני חטיבה אחת בעולם, אתם הסיתוני אחד עם העולם. ואני אעשה אתכם אחד עם העולם. כלומר, אחד איתי. אז זה מה שכתוב כאן. אז הנה, כתיב את השם האמרת היום, וכתיב והשם האמירך היום. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. סליחה, כבוד הרב שרקי. אולי עוד קוסטה? יפה שתיקנת. אבל אני מונותאיסט. אם ניקח כל אומה ואומה בנפרד, אז לא ניתן להגיד עליהם אדם. אבל אם הם יתאחדו באיזה איחוד עולמי, כמו ייחוד אירופי, אז יהיה ניתן... או שהגדרה על חומר וצורה יותר מדויקת. יכול להיות, כן, לעתיד לבוא, אנחנו יכולים לראות אולי שינויים. למשל, יש דבר מאוד מעניין, במלחמת גוג ומגוג, אז כתוב שם שיפלו חללים של גוג על פני השדה, ויעברו אנשים ממקום למקום כדי לקבור את העצמות, ויבנו שם ציון. למה בונים ציון על קבר? מפני מה? למה בכלל מציינים קברות? לפי ההלכה למה? מפני הכהנים. נכון? מפני הכהנים. נשאלת השאלה, אבל הם הרי לא מתאמים באוהל החיילים של גוג. ידרכו? לא, זה בתוך האדמה. אין פה תומת אוהל. אז זה כתוב ברמב"ן, נדמה לי, על הסוגיה בגמרא, שלעתיד לבוא יקפידו יותר. ולעתיד לבוא תהיה חומרה יתרה, שיקפידו לציין גם קברי גויים. אז זה אומר שיהיה יכול להיות משהו כמו שאתה אומר כאן. אמר לרב אחא ברי דרבא, לרב אשי, תנח בשאר, בחד ביתה. אתה הסברת לי מה כתוב באחד מהבתים של תפילין של ראש, של הקדוש ברוך הוא, שמה כתוב שם? מי כעמך כישראל. בשאר בת מאי, מה יש בשאר הבתים? אמר לה, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, אשריך ישראל, או הניסה אלוהים, ולתיתך עליון. אז כמה בתים יצא לנו בסוף? שש. נכון? שש, נכון?
יחד עם הראשון.
יחד עם הראשון. יחי נפישה להוטו ובתה, אם כך יש יותר מדי בתים פה, אלא, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, תדמיין להדדה בחד ביתה. וכולי, וכולו כתובי בדרי. כלומר, וגם מה שיש ביד, בראש יש גם ביד. כלומר, בעצם שמה מקבצים את הפסוקים ביחד, ואז יוצא שיש ארבעה בתים בתפילין של מרי עלמה. עד כאן דברי הגמרא. מה? ש?
כן, מה כתוב? אז הוא מביא כל מיני פסוקים, זה הקשה, מה זה, זה...
על מי אתה שואל? על הגמרא?
כן.
כלומר, מאיפה הגמרא יודעת...
המערה הביא אותה.
כן, כן, אבל אתה שואל, מאיפה הגמרא יודעת שזה הפסוקים שיש בתפילין של מעלה?
תגיד על החלם של ישראל, לקבל.
כן.
מבחינת השערה, זה שכתוב פסוק ושאירו אותו לזה, זה לא אומר.
נכון. נכון.
אבל מה זה בכולו כתיבי בעדרי?
כולם כתובים גם בזרוע, בתפילין של יד. אדראי זה...
זרועי.
מה?
כמו בערבי.
כן, אדראי, אדראי, אדרי, אותו דבר. כן?
יכול להיות גם שם מקום או שם, או בפירוש.
כן, יש גם הנהר דרעה.
כן.
במרוקו יש מקום שנקרא דרעה, כן. ומשם משפחת אדראי. כן? שמעת על המשפחה הזאת?
כן, קצת.
טוב.
יש גם בסוריה משהו דרעה.
כן. נכון, יש גם מסוריה, זה המקום הנקרא אדרי בתורה. כן, שאוג מלך הבשן ועל המלחמה אדרי, כתוב. נכון? נכון. בכלל, זה שמות שחוזרים בהרבה מקומות. אבל אני חושב שזה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה השאלה שלך. מניין לו, לאמורה הזה, שאלו הפסוקים. נכון? זאת שאלה יפה. אז על זה המהר"ל יסביר כאן. עד כאן זה היה ציטוט הגמרא. דרכו של המהר"ל שהוא מצטט, ורק אחרי זה מסביר. למה הוא לא מצטט ומסביר בבת אחת? כי אז אי אפשר היה לקרוא. תראה לצע שהוא היה כותב, מביא את המקור, ואת ההסבר של המקור על גבי אותו המקור. אי אפשר היה לקרוא. אז אחרי זה הוא חילק את זה. בהתחלה מביא את המקור, אחרי זה את ההסבר. חידוש עצום. הלאה. ביארו בחוכמתם, איך ישראל הם... ראשון אל השם יתברך, מחוברים דבקים בו יתברך. ואמרו שהוא מניח תפילין. כלומר, כשהם אומרים שהוא מניח תפילין, קודם כל, עצם זה שהוא מניח תפילין, מה פירוש הדבר? פירוש זה, כי כל שלמות אשר יוצא לזולתו, כמו שיאמר שהשם יתברך השפיע כל הנמצאים, במה שהשלמות ההוא יוצא לזולתו, הוא מעלה עליונה ושלמות יתרה מן השלמות אשר אינו יוצא אל זולתו. כלומר, שלמות שנשארת לעצמה היא פחותה משלמות שפועלת על אחרים. וזה שאמר הכתוב, אל יתהלל החכם בחוכמתו, והגיבור בגבורתו העשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. שימו לב לניתוח של הפסוק בירמיהו. הנביא ירמיהו דן בשאלה הפשוטה, מהי תכלית החיים? אז יש מי שאומר שמה שחשוב בחיים זה להיות חכם. יש מי שאומר שהעיקר בחיים זה להיות גיבור. יש מי שאומר שמה שחשוב בחיים זה להיות עשיר. אבל אומר לך הנביא, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל. מה כן חשוב? השכל וידוע אותי. לדעת את השם. לדעת את השם זה הדבר הכי חשוב. אז אם כך, היה אפשר שם לסיים את הפסוק. כן, שואל הרמב״ם בסוף מורה דיווחים, היה ראוי לגמור את דברי ירמיהו שם, ואל יתהלל חכם בחוכמתו, ולגיבור גבורתו, ואין שרשו, כי אם בעזור יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, נקודה. אבל הנביא ממשיך, ואומר, כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. כלומר, אם כבר הגעת להשכל וידוע אותי, אז אתה גם צריך להסיק מזה מסקנות מעשיות, והמסקנות המעשיות זה חסד, משפט וצדקה. מובן? כן, ואז על ידי זה הידיעה האלוהית שיש לך בראש, היא הופכת להיות ידיעה ממשית יותר, היא שלמות יותר גדולה, כיוון שהיא יצאה אל הפועל. לכן אומר לך המהר"ל, אנחנו מבינים, גם הרמב״ם מסביר את זה, ששלמות שיוצאת אל זולתו היא עליונה משלמות הנשמרת לעצמו. פירוש כי אין ההילול במה שימצא האדם שלמות בעצמו, כמו שהוא חכם גיבור ועשיר, שזה אגואיזם, שכל אלו שלמות אינו יוצא לזולתו, שאין זה עיקר ההילול והתפארת. אבל בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע לעשות מה שאני עושה. כן.
בהחלה של שלושתם,
לא. אתה יכול להכיל את שלושתם ולא לדעת.
לא, אפשר שאדם יהיה חכם, גיבור ועשיר, ועדיין לא יודע. נכון?
אז יש פה בעצם שני
דרגות. יש פה ארבע מדרגות.
כמה מדרגות? יש קודם כל...
יש ארבע שהם חמש.
כל אחד מהם הוא... אין לו בעל ערך בנפרד.
אפשר להיות חכם בלבד, או גיבור בלבד, או עשיר בלבד, כן.
להשיג את שלושתם זו מעלה נוספת.
נכון.
אבל זה עדיין לא מספיק כדי להשיג את בוראי.
אחר כך יש מעלה נוספת, של דעת השם.
דעת השם שבנויה על זה, הכרחי שיהיה לי את שלושתם?
לא, לא חייב. זה טוב, אבל לא הכרחי.
השגת נבואה למשל כן, הם מכרחים את שלושתם.
נכון. אבל המטרה, אחרי שאתה מגיע להשגה, הוא לא מסתגר בתוך עצמו, הוא צריך לפעול כלפי זולתו. חסד, משפט וצדקה. אבל אז זה כבר לא דומה למוסר הטבעי הפשוט, זה הופך להיות, אפשר לומר, גילוי הדעת האלוהית.
בואו אני צריך קצת את השאלה של הרמב״ם, איפה נשים את הנקודה הזאת, אני לא היה לגמרי דבר למרות שזה היה קצת סטייה, אבל מה שהרמב״ם בעצם בא ואומר, יכולתי לשים נקודה כי אני השם.
נכון.
ובעצם מה בא לרבות ההמשך?
לומר לך ששלמות הנמצאת אל זולתו, היא עליונה יותר משלמות הנשמרת בתוך התחום של משיג השלמות.
בהוצאה שזה לפועל,
נכון, אל זולתו. אל זולתו. אפיקורוס שואל, כן, הוא ככה קורא לעצמו השואל, אפיקורוס. אולי די כבר עם העיסוק הזה בסגולת ישראל, אולי במקום לטפוח על השכם ולסוף, נדבר יותר על מה שיש לתקן ולשפר, הרי סביעות רצון עצמית תמיד בסוף מובילה בסוף לניוון. למה? דווקא אם אתה מרוצה מעצמך, אתה יכול לפעול על אחרים. אם אתה כל הזמן בהרגשה של חיסרון, אז אתה גם משותק, אתה לא יכול לפעול על אחרים. לכן צריך שתהיה לאדם דעה חיובית על עצמו. ואהבת לרעך, כמוך. אז אם אתה לא אוהב את עצמך, איך תאהב את רעך כמוך? כמו שאתה, מה שאתה חושב על עצמך, תחשוב על אחרים. אם יש לך דעה שלילית על עצמך, יהיה לך דעה שלילית על אחרים. אדרבה, אתה צריך להיות עם דעה חיובית על עצמך. מתוך כך תוכל לפעול על אחרים. כן. כן, אתה, עם הכיפה.
להעברה לאחרים היא של הידיעה של השם, כלומר לעזור לאחרים לדעת את השם, זה
לא.
אז מה?
מתוך שאני יודע את השם, אני רוצה להידמות לו. כיוון שאני מדמה לו, אני מדמה למידותיו. מידותיו זה חסד, זכה ומשפט.
בכלליות.
נכון.
הרב?
כן.
מתייחס לשאלה שלו. האם קודם כל אין בעיה לאדם שמכנה את עצמו בצורה כזאת?
מה?
אפיקורוס אמרת.
למה הוא קרא לעצמו אפיקורוס?
כן, הדבר השני, מותר לענות לו בכלל.
האם מותר לענות לו? יכולה זה משנה מפורשת. מה המשנה?
אסור למטורך.
אסור.
דמה
שתשיב לאפיקורוס. אז אם כן צריך לענות לו.
צריך לדעת.
נכון?
מה עם השאלה הראשונה קודם כל?
לגבי השאלה הראשונה זה שהוא קרא לעצמו אפיקורוס. זה מתוך חוש הומור. מצאנו למשל בראשונים, אני חושב שזה המגיד משנה, שאומר שאסור לאדם להגיד על עצמו בצחוק שהוא נביא. גזירה משום נביא שקר. אז אם הוא אמר מגזרה משום נביא שקר, משמע שזה מה שאסור. אבל להגיד על עצמו שהוא אפיקורוס, כנראה שזה לא אסור. נכון? בכלל, יש מה שנקרא פורים תיירה. למה זה פורים תיירה? פורים תיירה.
אווירה, אבל נמשך כל הערה של אדם.
לא, פורים תיירה זה תורה של פורים. כן, אז יש לנו גם שובים דברים כאלה. נכון? כן, למשל, כמו השאלה, איך יכול להיות שהמלאק קירר את העם בתי? דיברנו על זה. הרי תקע הדבר. נכון? ובכלל, יש שאלה, כל מיני חומרות לגבי פסח שכדאי לחדש אותם, שגם זה בכלל פורים תיירה. הרי כל החומרות שמחדשים זה כדי להמשיך את האווירה של פורים עד פסח. כן. יש אומרים שלמשל חמץ זה אסור משום קטניות. שלום הרב, מה?
היה איזה אחד ששאל את הרב שהוא הכשיר רק את המלכה באסלה, את האסלה עצמה הוא לא הכשיר את האסלה. הרב אמר לו שב ואל תעשה.
יפה. אם כי לאחרונה מוכרים מסיר שומנים עם הכשר לפסח.
כן.
זה מאוד טוב. מה? כן, כן, אקונומיקה קשרה לפסח.
תעשיית כסף.
כן, זה שווה מאוד. לכן מה שנאמר, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אני התכוונו לזה. כן. כן. שלום הרב. מה משמעות ראש וזרוע אצל הקדוש ברוך הוא? תודה. אני עוד לא יודע. הוא יסביר. בשביל זה שמר על. יסביר לנו מה זה ראש, מה זה זרוע. כן. איפה אנחנו? כן. ומהו זה? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, בתחתון התחתונים. והוא הארץ. והשם יתברך שהוא בעליון עליונים, משפיע לתחתון תחתונים. וכך יעשה האדם, שיש למות שלו יוצא לזולתו. וזהו ההילול והתפארת, הוא עיקר השלמות. ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, מניח תפילין, פירוש מה שיש לו יתברך, ההוד והשלמות שיוצא לזולתו, מה שהשפיע כל הנמצאים, דבר זה נקרא תפילין, שהתפילין מקושרים במניח, אינם דבר עצמו, וכמו שהתפילין באדם מורה על מעלה יתרה של אדם, שהשם יתברך נקרא עליו, כי זהו עניין התפילין כמו שנתבאר בפרשת תפילין, וזהו עניין המעלה יתרה נוספת על האדם עצמו, להיות השם יתברך נקרא עליו. ולפיכך התפילין הם נוספים על המניח דבוקים בו. ומעלה יתרה זאת נקראת פאר. כי הוא פאר בוודאי. לכך אמר שהשם יתברך מניח תפילין והוא תוסף את המעלה במה שהוא משפיע הנמצאים. ודבר זה נקרא הנחת תפילין, לפי שהוא קדושה ומעלה נוספת שהיא יוצאת לזולתו. כלומר, מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? במילים יותר פשוטות, הוא ברא את העולם. בסדר? זה הגדרה של תפילין. מה? לא שמעת, בגלל שהוא השתעל שם. כן, אני חוזר. הנחת תפילין שהקדוש ברוך הוא פירושו שהוא ברא את העולם. לברוא את העולם זה הנחת תפילין, כי הוא ממציא את עצמו אל זולתו, משפיע לזולתו, זה נקרא תפילין, או פאר, או הוד והדר. כן, עוד לא גמרנו את זה. נכון. ושלמותו יתברך מצד הנמצאים שני דברים. האחד, שהוא סידר את הנבראים בחוכמה. השני, שהוא יתברך, פועל אותם כרצונו. יש פה דבר מאוד מעניין. האם הראשית של הכל זה החוכמה, או שמא הראשית של הכל זה הרצון? זה מה שנקרא בקבלה טרן ראשין, שני ראשין. יש ראש של חוכמה, יש ראש של רצון. והמסקנות המתבקשות מתוך החוכמה הן הפוכות מהמסקנות המתבקשות מתוך הרצון. זה בכלל לא אותו הדבר. לא, אבל על פי החוכמה אתה מגיע לנקודה אחת, על פי הרצון אתה מגיע לנקודה אחרת. למשל, לפי החוכמה, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? מה ענתה החוכמה? הנפש החוטאת, תמות. נכון? שאלו את הקדוש ברוך הוא מה הוא אמר? ישוב אליי. זה בדיוק הפוך. לפי החוכמה זה מטרה אחת, כלומר זה מסקנה אחת, לפי הרצון מסקנה אחרת. נראו? ואז נשאלת השאלה, מה פועל יותר במציאות? כלומר, האם הדבר העיקרי במציאות הוא החוכמה והרצון רק נספח, או שהרצון עיקר והחוכמה נספחת? העמדה המרכזית ביהדות היא שהרצון עיקר והחוכמה נספחת אל הרצון. למשל, לפי החוכמה, אדם שחי על פי מידת הדין צריך לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. מהו המחיר של עצמי? עצמי. עצמי. נכון? ולכן יצחק אבינו שחי לפי מידת הדין היה מוכן לתת את עצמו. אז למה הוא לא נתן? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. נכון? כלומר, הרצון גובר על החוכמה. על פי החוכמה צריך הקרבה. על פי הרצון לא. הוא בחרת בחיים. בסדר?
שני ראשים לא חיים.
זה באמת אחת הבעיות. לכן אחת העבודות הגדולות שלנו מבחינת התפיסה זה כיצד לאחד את שתי התפיסות ביחד, איך להפוך את החוכמה ללבוש של הרצון ולא למשהו שמנוגד לרצון. בסדר? כן, בבקשה.
מה זה
רצון?
זה סוג של חיסן כאילו?
לא. רצון זה סוג של אינסופיות. אין גבול למה שאני יכול לרצות. יש גבול למה שאני יכול להחכים. כיוון? לכן למשל, היה אחד שאמר, אנחנו מוגבלים מצד חוכמתנו, ובלתי מוגבלים מצד רצוננו. כך שהרצון, אפשר לומר, זה בנו איזו התנוצצות של אינסופיות. וכפי שאמר החכם אנטואן דה סנט אקזופרי, שאמר שההוכחה שהנסיך הקטן היה קיים, זה שהוא רצה כבשה. ומי שרוצה כבשה, זה סימן שהוא קיים. בסדר? ואם תאמר את זה למבוגרים, הם ירימו כתף. שטויות. מה? מה? חמד לצון. חמד זה רצון. נכון. לכן גם מוחמד רצון. לפי הכלל שלצונו של אדם כבודו. כן.
אז אצל יצחק היה ביטוי רק של החוכמה בגלל שהוא יותר...
כן, יצחק היה... נכון, נכון. לא, מצד אברהם העקדה היא רצון. מצד יצחק היא חוכמה. כי הרי כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. לא כתוב שהוא ניסה את יצחק, כי עבור יצחק זה לא היה ניסיון. כי זה התבקש מאליו. על פי החוכמה. נכון, לכן לפי יצחק לא שייך ניסיון. הניסיון של יצחק היה ניסיון הרבה יותר קשה. כשאמרו לו, לא רוצים אותך פה. תרד. מה, אני לא בסדר? מה?
ומה עם שרה?
שרה נורא מסכנה בסיפור. בעצם הוא, אפשר לומר, הרג את אמו. בשביל לעשות את רצון אביו. נכון? ודאי, מה, אתה לא מבין? כן, זה בדיוק ההפך של תסביך אדיפוס. שבתסביך אדיפוס הוא רוצה להרוג את אביו כדי לקחת את אמו. וכאן זה הפוך, הוא גבר על הטבע. נכון? טוב, איפה אנחנו? ולפיכך אומר שמניח תפילין. כלומר, אני חוזר על הדברים. ושלמותו התברך מצד הנמצאים שני דברים. האחד, שהוא סידר את הנבראים בחוכמה. השני, שהוא התברך פועל אותם כרצונו. ולפיכך אמר, שמניח תפילין בראשו. כי בראש, החוכמה. אז אם כן, עכשיו יש לך כבר התחלה של תשובה. ראש אצל הקדוש ברוך הוא זה החוכמה. מה זה זרוע? זה הרצון. הרצון. והוא הפאר ששלו התברך במה שכל הנמצאים מסודרים בחוכמתו, והתפילין ביד... במה שמפואר בנמצאים מצד הפועל אשר פעל בהם, וזה מיוחס לזרוע שהוא יתברך פועל, דכתיב אצל פועל השם יתברך ובזרועך הנטויה. אמנם עיקר הפירוש היא כל פאר ראוי לראש, שהוא הדבר הנכבד באדם, ולפיכך קרא הכתוב המלבוש שהוא לראש פערי המגבר. ולפיכך בתפארת שיוצאת אל זולתו, והוא בוודאי פאר ראוי שיהיה פאר זה על הראש, ופאר הזה מצד שהוא מפואר בנמצאים שם שלו. ותפילין של היד מצד שהוא מפואר בפני פעולותיו ודבר זה מבואר ועוד לפי שבהיכלו כולו אומר כבוד ולא תאמר כי הכבוד חס ושלום אינו כבוד והידור גמור בכל ולפיכך תפילין בראש ותפילין בזרוע לומר שהכל כבוד כי הראש הוא התחלה ושם מונחים התפילין על הראש והזרוע הוא תכלית התפשטות שלא תמצא דבר שהוא מתפשט מן האדם כמו הזרוע כי לכתיבו זרוע אחת נטויה וזרוע נטויה, ולכך כאמר שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרוע, שהכל הוא כבוד מן השלמות שיוצא לזולתו יתברך. ואף כי הדברים יותר עמוקים ונפלאים מאוד בסדרי החוכמה. מכל מקום, דברים אלו אמיתיים ברורים גם כן למי שמבין. וכמו כן, באדם גם כן בתפילין, התפילין בראש ובזרוע, שהשם יתברך הוא כבודו ותפארתו בכולו. ולפיכך, שם השם בראש, התפשטות שלו בזרוע. רצה לומר כי כבוד עליו בשלמות, כי כבודו עליו בשלמות בחולו, כמו שנדבר לו לך למעלה בפרשת תפילין, אבל אז מה זה אומר לגבי התוכן של התפילין, שזה עצמו ההסבר מדוע ישראל עליונים מן המלאכים, את זה הוא עדיין לא מסביר. שלום כבוד הרב, האם אין איסור לקרוא עצמו אפיקורוס מצד לשון הרע, האסור אף על עצמו? בוודאי שזה אסור לאדם לקרוא לעצמו אפיקורוס, אלא אם כן הוא עושה צחוק, ואנחנו מניחים שהשואל יודע שאנחנו תופסים אותו בהומור. אבל הרצון כפוף גם לחוכמה, שהרי אדם רוצה רק מה שהתודעה שלו מגיע אליו, גם מה שהוא מכיר כחוץ לתודעה. על זה יורשה לי לחלוק על כבודו. אפשר שאדם יפעל גם בלי שכל ובלי תודעה, ויש אנשים בעלי רצון למרות שהם חסרי שכל לחלוטין, וגם חסרי תודעה, אבל בזה אולי נעסוק בפעם הבאה, דיינו בשנה הבאה. שלום.